טוב, אנחנו סיימנו את פסקה א', נכון? גם פסקה ב' סיימנו? מה? היינו באמצע ב'? טוב. אז בואו נחזור רגע על תחילת פסקה ב', לאן הגענו? לחלק הראשון, השם אחד ושמו אחד? טוב, אז היות ועבר זמן, אז בואו רק ננסה לסכם את החלק הזה של הפסקה ונשלים אותה היום. ראינו שבעצם העולם שלנו בנוי מחלקים, אבל לא בתבנית כזאת, או לא רק בתבנית כזאת של חלקים שנמצאים אחד ליד השני, אלא בתבנית כזאת שיש גרעין או איזושהי תמצית או איזשהו מרכז, קראנו לו מרכז העיגול, והמרכז הזה הוא בעצם אמור להשפיע על ההיקף, וכמובן תכף נראה הוא גם מקבל השפעות מההיקף. זאת אומרת העולם שלנו הוא לא הרבה חלקים אחד ליד השני, אלא הוא מורכב אומנם מהרבה חלקים, אבל הוא מורכב באופן כזה שיש מרכז אחד שממנו בעצם, הייתי אומר, מתפרטים כל הפרטים. ולכן המשפט המרכזי של פסקה א', שזה בעצם יסוד היחס שבין ישראל לאומות העולם, זה שמהו המרכז שממנו מתפרטים כל הפרטים, או הוא התמצית וה-DNA של כל הפרטים. אז אומר הרב בתחילת פסקה א', כל מה שנוגע לישראל ומהותו אינם דברים מוגבלים בחוג הפרטי המצומצם. כלומר, זה לא עוד חלק על פסיפס החלקים או בפסיפס החלקים, כי אם היינו מבינים את עצמנו כעוד חלק מפסיפס החלקים, אז היות והחלקים נמדדים באופן כמותי. זאת אומרת, למשל, אם יש פאזל שיש בו 1,000 חלקים, ויש חלק אחד ועוד 999 אחרים, ובפרט שחלק ניכר מה-999 אחרים חלקים יותר גדולים כמותית מהחלק האחד, אז החלק האחד הזה מתייחס אל עצמו א' כאחד חלקי אלף, וב' כאחד קטן בתוך האלף. א' הוא אחד חלקי אלף, וב' הוא גם קטן ביחס לחלקים אחרים שהם הרבה יותר גדולים. ולכן אם היחס שלנו לעצמנו היה בצורה הזאת, אז באמת התפיסה שלנו את עצמנו היא תפיסה מפוחדת, כישלונית, פחדנית, כי באמת אנחנו חיים בתוך איזה עולם של 70 אומות, והן מאוד גדולות, והן מאוד חזקות, עם המון כוחות. ואנחנו איזה, חס ושלום, איזה עם גמדי שנמצא באיזושהי נקודה על כדור הארץ. ולצערנו הרב, התפיסה הזאת היא התפיסה הרווחת. שעם ישראל הוא עוד אחד מפסיפס העמים, ובפרט עם קטן, ובפרט עם סובל, ובפרט עם מאוים כל הזמן. ולכן אנחנו צריכים להתייחס אל עצמנו בצורה כזאת של כל הזמן למצוא חן בעיני הגויים, כי מה יאמרו הגויים, כי מי אנחנו ביחס לכל הפאזל, לכל החלקים. אבל זאת לא התפיסה הנכונה. אלא התפיסה הנכונה היא שהעולם לא בנוי רק מסך של הרבה חלקים, אלא העולם בנוי ממנגנון פנימי, שהוא בעצם מאיר, איזה מרכז שהוא מאיר את כל החלקים, והמרכז הזה נקרא ישראל, וישראל אף על פי שהם קטנים בכמות, כמו הלב, אף על פי שהוא קטן בכמות ביחס לגוף כולו, או ביחס אפילו לדברים אחרים, הוא מזרים חיים לכל הגוף. ולכן, אם אנחנו באים מהתפיסה הזאת, אז כל מה שנוגע לישראל ומהותו, אינם דברים מוגבלים, מוגבלים מלשון גבול, מלשון מוגבלות, בחוג הפרטי המצומצם, ואז אם אנחנו מסתכלים על עצמנו רק כחוג פרטי מצומצם ביחס לחוגים פרטיים אחרים שהם פחות מוגבלים, אז אנחנו מתייחסים אל עצמנו באופן מאוד קטנוני, אלא אנחנו לא מוגבלים בחוג הפרטי המצומצם, אלא הם מרוכזים בחוג מיוחד. קודם כל אנחנו מרוכזים באיזה מין תוך פנימי לעצמנו, מבחינת אינם לבדד ישכונו בגויים ועוד חשב, כלומר יש איזה מהות עצמית, אופי עצמי, תפקיד ייחודי מבחינה היסטורית לעם ישראל, ולכן אנחנו צריכים מצד אחד לשמר מאוד את העיגול הפנימי שהוא סגור בחוג במחוגה, אבל מצד שני להבין שיש לנו תפקיד כלל היסטורי, כלל עולמי, כלל אנושי, ומשפיעים מתוך המרכז על ההיקף כולו. זאת אומרת, התפקיד שלנו לא רק להיות עוד חלק מהפסיפס, אלא להיות, הייתי אומר, ה-DNA של כל הפסיפס הזה, התמצית הפנימית של כל הפסיפס הזה. לכן זה מאוד מעניין, אנחנו חיים אנחנו נמצאים בימים שלצערנו הרב רואים את זה בחוש ממש. כלומר, אם אתה עיתון צרפתי שרוצה לתקוף את העולם המוסלמי, למה אתה צריך לצייר שמי שנושא את נביאם השקרי הוא יהודי עם זקן? מה זה קשור ליהודים עכשיו? אתה רוצה לזלזל באסלאם, תזלזל באסלאם. למה דרך לזלזל באסלאם הוא עובר דרך הקריקטורה של היהודי שסוחב את המוסלמי, את נביא המוסלמי? מה אנחנו קשורים בכלל לסיפור? הרי זה בצרפת, לא. מה זה קשור אלינו? אלא זה בדיוק. הנה, אנחנו מקבלים תזכורת לעיקרון הזה. שהממד של עם ישראל על ציר האנושות, הוא בעצם המרכז של כל המציאות כולה. הוא משפיע מתוך המרכז על ההיקף כולו, והרחבנו מה שהרחבנו. עכשיו, למה אנחנו חוזרים על זה? כי לכאורה ההגדרה הזאת של פסקה א', לכאורה סותרת את מה שהרב אומר בתחילת פסקה ב'. כלומר, אם עם ישראל הוא התמצית של הכל, אז הייתי מצפה שבעם ישראל יהיה הכל. כי תמיד התמצית כוללת את הכל. כלומר, בגרעין של העץ נמצא כל העץ. בתמצית, ברעיון, במהות. אז בגרעין של העץ נמצאים הפירות ונמצאים הענפים ונמצאים העלים וכל מה שיגדל על העץ הזה, הכל נמצא בתמצית של הגרעין. והנה אומר הרב בתחילת פסקה ב', צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד. המשפט הזה לכאורה סותר את המשפט הראשון בפסקה א'. א', צריך להבין בכלל את המשפט הזה בפני עצמו. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד. לא באיש אחד, לא בעם אחד, לא בארץ אחת, לא בדור אחד ולא בעולם אחד. איזה צדקה יש פה? הרי זה שהקדוש ברוך הוא פיזר את הכישרונות, הוא ימלא את התפקידים בין העמים, בין הדורות, בין התקופות, בין המקומות וכו'. זאת הסיבה, זה המקור לכל הסכסוכים. זה המקור לכל המאבקים. זה המקור לכל המלחמות. זה המקור לכל שפיכת הדם שהייתה לאורך ההיסטוריה. אז א', איזה צדקה יש פה? וב', הרי מקודם פסקה א', הרב אמר שאנחנו בעצם הלב של הכל. נו, אז הלב הוא בעצם כולל בתוכו את הכל. וכאן הרב אומר לכאורה הפוך. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד. לא באיש אחד, אנחנו חיים עם זה בשלום. ולא בעם אחד. מה, עם ישראל לא כולל את הכל? הרי לכאורה בפסקה הקודמת אמרנו שהוא כולל את הכל. לא בארץ אחת. מה ארץ ישראל, שהיא הצד השני של המטבע שנקרא עם ישראל, גם היא לא כוללת את הכל. לא בדור אחד. מה, לא בדור גאולה, שהוא התמצית של כל ההיסטוריה, הוא הכתר, הוא המלכות של סוף ההיסטוריה. ולא בעולם אחד. כי הם מפוזרים עם הכישרונות. אז איזה צדקה יש פה? ואיך זה מסתדר עם החלק הקודם? אז איזה צדקה יש פה? בזה עסקנו בפעם הקודמת. שהסכנה בריבוי כישרונות במקום אחד, זה אם ניקח למשל אדם שהוא ברוך כישרונות, זה שהוא יהיה מאוד בינוני בהרבה כישרונות. אבל הוא לא יהיה מקצוען, הוא לא יהיה מקסימליסט בשום כישרון. כמו הדוגמה הפשוטה שהזכרנו, שאם לאדם יש כישרון, למשל נגינה בכלים מוזיקליים, אז אם הוא לא יזהה את הכלים המיוחדים, הייחודיים, זה משפחת כלים או כלי מיוחד, ששם הוא יכול יותר לבטא את עצמו באופן ייחודי, ספציפי, ושם הוא יהיה מקצוען, אלא הוא ינסה לנגן על כל מיני סוגים ומשפחות של כלים, כלי נשיפה וכלי מטרים וכדומה, אז הוא רוב מוחד של בני אדם יהיו מאוד בינוניים בהרבה תחומים. ולכן כמו הדוגמה שהזכרנו, לכן האדם שנברא לכתחילה כלול מזכר ונקבה, והיה חשש שהזכי יפריע לנקבי להיות נקבי וכן להפך, הנקבי יפריע לזכי להיות זכי, לכן לא טוב להיות האדם הכלול מזכר ונקבה, כי הרי זאת הגדרת האדם לפי התורה, לא טוב להיות האדם לבוד לבד. למה לא טוב? כי כל כישרון יפריע לכישרון אחר להופיע. אז מה הפתרון? כמו שראינו פעם שעברה, לא נחזור, אעשה לו עזר כנגדו. זאת אומרת, הפתרון זה לפזר את הכישרונות, זאת אומרת להפריד בין הכוחות, להפריד בין הכישרונות, כדי שכל כישרון ישלים את עצמו באופן מקסימלי, באופן ייחודי 100%. ואז כדי ליצור קשר ויחס והשלמה בין הכישרונות, אז הקדוש ברוך הוא, חוץ מהמנגנון של פיזור הכישרונות, צריך ליצור גם כוח משיכה בין הכישרונות. ולכן צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, כי הם מפוזרים עם הכישרונות, ומצד שני, כדי שכל הכישרונות יצאו לפועל, כדי שלא יהיה רק חצי ועוד חצי שווה אחד, כמו שדיברנו פעם קודמת, ולא יהיה אחד ועוד אחד שווה שתיים, אלא יהיה אחד ועוד אחד שווה אחד, אז הקדוש ברוך הוא ברא כוח משיכה, שכוח הגרביטציה זה רק ביטוי פיזיקלי לכוח המשיכה, הייתי אומר, התרבותי, האנושי, האלוהי, בין הנפשות, בין התרבויות השונות, כי הם מפוזרים עם הכישרונות מצד אחד, ומצד שני, והכרח השלמות, שהוא כוח המושך היותר אידיאלי, ההכרח של הנפש האנושית הפרטית והחברתית, להיות שלם. והשלם הוא על ידי שהוא כולל בתוכו את סך החלקים, כשכל חלק ישלים את עצמו באופן ייחודי, באופן מקסימלי. ולכן, והכרח השלמות, שהוא כוח המושך היותר אידיאלי, זה כוח המשיכה האמיתי. כוח המשיכה הפיזיקלי הוא ביטוי חומרי, טכני, לכוח המשיכה, נקרא לו האנושי הזה. והכרח השלמות, שהוא כוח המושך היותר אידיאלי, הוא הגורם להימשך אחרי האחדות המרוממה. לא אחדות שהיא אחדות של חלקים מקוטנים ומגומדים, שכל חלק מבטא חלקיות, אלא שלמות של אחדות מרוממת, שכל אחד מחלקים מבטא את עצמו במקסימום האפשרי לו, במאה אחוז שלו. ואז כשאחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד שווה בסוף אחד, אז אנחנו מקבלים באמת אחד. הוא הגורם להימשך אחרי אחדות המרוממה, מוכחת לבוא בעולם, והיה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. לשם אנחנו שואפים. אם כן, אז מה פתרנו ביחס לשתי השאלות בשלב הזה של הפסקה? את המילה צדקה. איזה צדקה? הרי זה מקור לכל הסכסוכים? נכון. כל הסכסוכים זה יהיה התהליכים, זה יתבטא בתהליכים ההיסטוריים המסובכים, אבל הצדקה זה במגמה שתופיע בסוף באופן מעשי, בסוף ההיסטוריה, שכל אחד מהכישרונות המפוזרים על פני האנושות, נסתפק במילה הזאת כרגע, הם אלה שיצאו אל הפועל, ואז בסוף כוח המשיכה יאחד בין כולם, באיזונים הנכונים, בהרמוניה הנכונה. אז פתרנו יחסית את המילה צדקה. אבל עדיין, לכאורה, לא פתרנו את הקושייה של הסתירה בין פסקה א' לפסקה ב'. זאת אומרת, פסקה א', הרב אומר שישראל זה ה-DNA, זה התרכיז. פסקה ב', הרב אומר שהקדוש ברוך הוא לא נתן כל הכישרונות במקום אחד, כי הם מפוזרים הכישרונות. אז רגע, אבל ב-DNA נמצא הכל, לא? בגרעין של העץ נמצא כל מה שיצא מן העץ. אז, ובפסקה ב' הרב אומר שרגע, יש כישרונות שלא מצויים בגרעין. צדקה עשה, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד, לא בעם אחד. אז החלק הראשון, הוא עונה על הקושייה ביחס לצדקה, איזה צדקה יש פה. החלק השני עונה לכאורה, עונה על הקושייה לכאורה ביחס לסתירה בין המשפט הראשון בפסקה א' למשפט הראשון בפסקה ב', ולכאן הגענו. רואים את התמונה, רבותיי? מתקדמים. אפשר להתקדם? בבקשה.
אבל כל בני אדם יש להם כישרונות רבים.
לכל בני אדם יש כישרונות רבים, ולכן כל אחד צריך לזהות מהם הכישרונות המרכזיים שלו ומהם הכישרונות הצדדיים שלו.
כל בני אדם צריך להיות אבא.
האם יש לך כישרון לשבור את הקיר הזה שאתה יושב כרגע על ידו?
לא.
לא. האם לפיל יש כישרון כזה? יכול להיות שכן. היפופוטם? יכול להיות שכן. לך אין. אז הנה, כישרון שאין לך. גם אין לי דרך אגב, אתה יכול להרגיש בנוח. האם יש לך כישרון לעוף?
לא.
לא, ולציפור כן.
אבל מדברים על משהו מציאותי.
אני מציאותי, אני מדבר על מציאותי. כישרון לעוף זה דבר מציאותי. עוף אף.
לא, אבל בשבילנו...
עוף נקרא עוף כי הוא אף. מה?
בשבילנו
זה לא דבר מציאותי. למשל החליט שאת כישרון התעופה הוא לא נותן לבני אדם. שאת כישרון יכולת הפלת הקיר הוא לא נותן לבני אדם. צריך לשאול למה, אבל זה לא הנושא של השיעור. למה הקדוש ברוך הוא החליט שהכישרונות האנושיים הם הכישרונות שניתנו לבני אדם?
לא, השאלה היא, יש לנו כישרון אחד להיות אבא, יש לנו כישרון אחד להיות בחור ישיבה, יש לנו כישרון אחד להיות...
לכן אדם צריך לזהות בתוכו את סך הכישרונות שלו ואת היחס הנכון בין כל החלקים האלה, בין כל הכישרונות. בשביל זה באנו למכון מאיר. באנו למכון מאיר כדי לזהות את כישרונותינו כפרט וכעם, וכדי לייצר את היחס הנכון, כלומר לברר לעצמנו מה היחס הנכון בין כל החלקים, בין כל הכישרונות.
לא, אבל מכון מיר זה רק כישרון מבחור לישיבה.
לא, לא, מכון מיר זה הכישרון. לא, מכון מיר, כל בית מדרש אמור להיות מקום שבו אתה מזהה את עצמך דרך ה-DNA שלך, שזה התורה. זה מה שזה אמור להיות. כלומר, בחור ישיבה נורמלי אמור לצאת אחרי תקופתו בישיבה כסימן קריאה בעולם, ולא כסימן שאלה מתנדד בעולם. זה מה שאמור להיות. זה שאיפהם זה לא קורה, זה קושייה, אבל זה מה שאמור להיות. אם מסתכל באורייתא וברא אלמא, וישראל קדמו לתורה, כלומר, המפגש בין ישראל לתורה, זה בעצם התמצית שלנו. אז כשאני לומד תורה, אני בעצם פוגש את עצמי. אז אני אמור להכיר את עצמי. לא מכיר את עצמי דרך התורה, אפשר להתייעץ ברבותיי, אפשר ללכת אולי לאבחונים כאלה ואחרים שאפשר לסמוך עליהם, וכו'. אבל בגדול, אדם יוצא מבית המדרש, הוא לא יוצא מפוחד ביחס לעולם. הוא יוצא מאותגר ביחס לעולם. טוב, זה נושא אחר, אנחנו קצת סוטים מהנושא. בואו נחזור אליהם. אם כן, מה הנקודה שאנחנו רוצים לברר היום? איזה כישרונות החסיר הקדוש ברוך הוא מישראל כדי שיושלמו על ידי אומות העולם, והכישרונות האלה לא סותרים, שבעצם כל הכישרונות נמצאים ב-DNA הישראלי, כדי שבסוף נגיע להימשך אחרי האחדות המרוממה של ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זו בעצם השאלה, השאלה האדירה, השאלה הזאת. אומר הרב, הגענו לחלק השני. בואו נקרא את כל החלק הזה ונתחיל קצת לפרק אותו. אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז. אבל כדי לאחד במובן כללי גם כן את העולם עמם, כפי שראינו בפסקה א', מוכרחים צדדי כישרונות מיוחדים להיות חסרים בישראל. שימו לב, הרב כאן מגדיר הגדרות. מה נמצא בישראל? אוצר סגולת עולמים. מה חסר לישראל? צדדי כישרונות מיוחדים. צריך להגדיר את זה, את המשפטים האלה. ובזה יש מקום לקבלה שישראל מקבל מהעולם. כלומר, לא רק שהמרכז משפיע על ההיקף, גם ההיקף משפיע על המרכז. ובזה יש מקום לקבלה שישראל מקבל מהעולם. וממילא פנויי הדרך כלפי ההשפעה. אלא שהקבלה היא מבחוץ וההשפעה מבפנים. כלומר, פנימיות החיים שלמה היא בישראל, בין צורך להיעזר משום כוח זר בעולם, וכל שלטון משרה בישראל מקרב פנימיות החיים הוא נובע, מקרב אחיך ממובחר שבאחיך. ולחיצוניות החיים, צריך להגדיר מה זה פנימיות, מה זה חיצוניות החיים, ולחיצוניות החיים מזדמן שצריך דווקא, שצריך השלמה דווקא מבחוץ. יפיפותו של יפת בעולה שם, חיל גויים תאכלו וכבודם תתיימרו. ומשפע, לעומת זאת, לעומת החוץ הזה, ומשפע פנימיות החיים, כנסת ישראל היא רק משפעת ולא מקבלת. השם בדד ינחנו, ואין אמו אל נחר. טוב, אנחנו צריכים קצת לדייק את הדברים. קודם כל המושגים. אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז. אני רוצה רגע ללכת למקום אחר, ברשותכם. חז"ל אמרו במשנה, הפוך בה והפוך בה, או והפוך בה, דקולה בה. בתרגום חופשי של החבר'ה, אם תלמד תורה, תמצא שם את הכל. הפוך בה והפוך בה, כשדבר הוא הפוך, אם אני הופך אותו, אני מגלה משהו אחר. נכון? אז הפוך בה והפוך בה, דקולה בה. עכשיו יש לי שאלה. האם המשמעות של המשפט הזה, של חז"ל, זה שאם אני אלמד תורה, אני יכול להיות אסטרונאוט. אני יכול לבנות חללית להגיע לירח. אני יכול ללמוד פסיכולוגיה. אני יכול לדעת פסיכולוגיה. אני יכול להיות מתמטיקאי ולהמציא את התיאוריה הבאה, המתמטית הבאה. לכן אני שואל את השאלה. לכן, בדיוק בשביל מה שאתה אומר, אני שואל את השאלה. אוקיי, אז אני שואל, האם זה שחז"ל אמרו, הפוך בה והפוך בה דקולה בה, האם זה אומר שאני יכול לסגור את כל מקצועות החול, לשים את כל חוכמות החול בפח הזבל, כי אם אני אלמד מסכת ראש השנה, אני אדע אסטרונומיה. ואם אני אלמד פרקים מסוימים במסכת סוכה, אז אני אדע גיאומטריה. ואם אני אלמד מסכתות מסוימות כמו נידה וכדומה, אני אדע ביולוגיה. לא, אז אני שואל, תענה לשאלתי. כלומר, אם יש לי כישרון, האם אני יכול להיות ביולוג? בוא נאמר אחרת. האם אתה היית הולך לרופא שילמד את גוף האדם ממסכת נידה? האם אתה היית מוכן לטוס בחללית שמגיע לא יודע לאן, ממי שילמד אווירונאוטיקה ואסטרונומיה, ממסכת ראש השנה? היית מוכן את האמת? תענה לי. לא. למה אתה מתלבט? התשובה היא לא. לא להתלבט. לא. רגע, אז זה בכאילו...
לא, אבל ההתלבטות היא... האם אנחנו...
ההתלבטות הוא כי ככה חושב הרחוב, שקוראים לו לפעמים אחד ושלום בית מדרש. ככה התפיסה הרחובית חושבת. שהפוך בה והפוך בה דקולה בה. כלומר, כל העולם הזה ישים עליו איקס, כנס לבית המדרש, שם נמצא הכל, כולל כל חוכמות החול. אתם אומרים שלא. למה אתם נעים באינוחות על הכיסא? אתה היית הולך לרופא שלמד את גוף האדם ממסכת נידה? תגיד לי את. אני לא הייתי הולך.
אם הקדוש ברוך הוא מסתכל בבורא עולמו, זה כל עולמו.
אני רוצה רגע לשאול שאלה, מה שם כבודו? דוד. אני הולך למקום אחר ותכף תראה שהכל מסתובב סביב אותו ציר בדיוק. התשובה היא אותה תשובה. פרק חלק מסכת סנהדרין. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. דוד, נכון אמרנו? דוד, תסביר לי בבקשה את המשפט הזה. אם היום בעם ישראל יש 20 מיליון יהודים, נקווה, נגיד, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, זאת אומרת, 20 מיליון יהודים יש להם חלק לעולם הבא. כך אני מבין, לא? מיד אומרת הגמרא, המשנה. ואלו? ואלו שאין להם חלק. והמשנה נוקטת רשימה, והגמרא כזה מוסיפה לרשימה. אז רגע, אם אמרת כל, איך אתה יכול להגיד אחר כך ואלו שאין להם? ואם אתה אומר ואלו שאין להם, אז תכתוב אחרת, אז תכתוב אלו שיש להם חלק לעולם הבא, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. מה עונה דוד על הקושייה הזו? אתה נשאר בקושייה, צריך עיון גדול. צעג. צעג. צריך עיון גדול. מה?
בכל
לא, מה אנחנו עונים על השאלה, על השאלה הזאת? רבותיי, זה לא ללמוד גמרא, זה ללמוד משנה. בין עשר למשנה.
שבאופן פנימי, אמיתי, לכל ישראל יש, באמת יש
כן.
אבל יש מצבים,
אז איך אתה מסביר את המילה כל? לזה אנחנו רוצים, לזה אנחנו חותרים. כל ישראל, מה זאת המילה כל?
פוטנציאל.
כולי. זאת אומרת, יש הבדל דרך אגב בברכת המזון, חז"ל דיברו על זה, בכל מכל כל. כן? אברהם, יצחק וכולי. אז כל, כוליות של דבר, זה לא סך החלקים, סך הפרטים. זה לא אחד ועוד אחד שווה 100. כי אז אם זה נכון, אז 20 מיליון יהודים יש להם חלק לעולם הבא. אלא כל זה לא הכלל שהוא סך הפרטים, אלא זה הכלל שהוא מקור הפרטים. כלומר, לא הכלל הכמותי של אחד ועוד אחד שווה 100, אלא הכלל האיכותי שהוא הגרעין שממנו יצמח העץ על כל מה שיש בו, פירות, ענפים, מלים וכו'. זאת אומרת, כל מקום שנמצא את המילה, כל, בהקשר הזה, זה לא סך של כמויות, אלא זאת המהות הפנימית. האם המהות הפנימית הזאת נחשפת? תלוי, אלו שיש להם, אלו שאין להם. אותו דבר כאן, הפוך בה והפוך בה דקול הבא. מה זאת אומרת? בתורה נמצאת הכוליות של כל חוכמות החול. זאת אומרת, התמצית, הגרעין, היסוד של כל חוכמות החול נמצא בתורה. נלך הלאה. אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז. האוצר, הסגולה, התמצית, הכוליות, ה-DNA, הכל נמצא בישראל כמו הלב שמזרים חיים לכל האיברים. אבל כמו שאנחנו מבינים שנכון שהלב מזרים חיים לכל האיברים, אבל בלי כבד אין חיים, בלי מוח אין חיים, בלי מערכת נשימה אין חיים, עם כל הכבוד ללב. בלי חס ושלום רגליים, יש חיים, אבל חיים מסובכים. בלי חס ושלום כישרון ראייה, כישרון שמיעה, יש חיים, אבל חיים חסרים. וכולי זה הדרך. זאת אומרת, הכוליות של החיים, המהות של כלל הכישרונות, נמצאת בישראל. אבל ההתפרטות של הכישרונות, הייתי אומר ככה, האם הגרעין של חוכמת האסטרונומיה נמצא בתורה? ודאי. הגרעין של חוכמת הביולוגיה, המתמטיקה, הפסיכולוגיה, נמצא בתורה? ודאי. אבל האם אני יכול לזהות או ללמוד את כל הפרטים של אותה גרעיניות של חוכמה מתוך התורה? מה פתאום? לכן, הפוך בה והפוך בה דקול הבא, הכוליות נמצאת בה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, הפוך בה, הפוך בה דקול הבא, אבל הצדדים של הכישרונות, מה זה צד של דבר? כשהרב מדבר כאן צדדי כישרונות מיוחדים, יש את הדבר המרכזי ויש את הצד. כמו למשל יש עץ, שזה השורשים והגזע, ויש ענפים, זה הצד. או למשל בלכות שבת, יש עיקר האילן, ויש צידי האילן, ויש צידי צידי האילן. ויש למשל הלכות שאסורות ביחס לאילן, אבל מותרות ביחס לצידי האילן, או צידי צידי האילן. למשל, האם מותר להתנדד על הרסל שמחובר לשני עצים? אז תלוי, אם הוא חובר ממש לשני עצים, אסור. אבל אם אתה שמת מוטות, או איך נקרא לזה, אשנבים נקרא לזה, על העצים, ואת הארסל תלית על האשנבים האלה, זה כבר נקרא צידי אילן, זה כבר דין אחר. לכן, יש עיקר הדבר ששם מתמצאת התמצית, ויש ההתפרטות של אותו דבר, שהתפרטות זוויתית, מסוימת, צדדית, ייחודית, ספציפית, של אותו עיקר. לכן אומר הרב דבר עצום, הקדוש ברוך הוא רוצה את כל הכישרונות במקסימום האפשרי. נגיד זה בכותרת מאוד מאוד כללית. הקדוש ברוך הוא רוצה כישרון קודש שיצא במקסימום האפשרי, וכישרונות חול שיצאו במקסימום האפשרי. לכן את כישרונות הקודש שם בישראל, את כישרונות החול שם בצלומות העולם. למה? כדי שאנחנו בעולם הזה נצטרך השלמה מאומות העולם שישלימו לנו את כישרונות החול, או בלשון יותר מדויקת ברב חרל"פ, החול שבחול, ואנחנו נמצא את הקודש שבקודש והקודש שבחול, שהקודש שבחול סוגה בפני עצמה, ואז ממילא היות ואנחנו נהיה זקוקים להם להשלמתם, מבחוץ הכוונה צדדי החיים, צדדי הכישרונות, משהו הסובב של החיים, הסביבה, משהו המעטפת של החיים, ממילא תיווצר איזשהו קשר, ייווצר איזשהו יחס בינינו לבינם, אם עם ישראל היה שלם, אז לא היה קשר בין לבין אומות העולם. אז איך ביום הוא יושם אחד ושמו אחד? חלק מהכישרונות, שאם הקב"ה שם את הכל אצלנו, היו יוצאים מאוד בינוניים. רק שנייה אחת. לכן מה הקב"ה עשה? סליחה, פיזר את הכישרונות החוליים מהקודשיים באופן יחסי. שם אותם באופן יחסי אצל אומות העולם, זה די כישרונות. כשאנחנו נהיה בעולם הזה חייבים להשלים את הכישרונות שלנו על ידם. אני לא יודע למשל אם האינטרנט זאת המצאה ישראלית. המיקרופון זה המצאה ישראלית? לא יודע. וגם אם כן, לא בשביל להמציא מיקרופון בנו לעולם.
הדיסק און קי, אז מה יהודית?
לא בשביל להמציא דיסק און קי באנו לעולם. הקדוש ברוך הוא לא ברא את עם ישראל בשביל דיסק און קי. הקדוש ברוך הוא ברא את עם ישראל בשביל ללמוד אורות ולחיות אורות ולגלות את אורות בדיסק און קי. כלומר לגלות את הקודש שנמצא בחול, לא בשביל החול עצמו. ולכן אם הקדוש ברוך הוא שם את כל הכישרונות בישראל, אז חלק מהכישרונות, בעיקר כנראה החולים, היו יוצאים מה שנקרא פושרים, חלקיים, בינוניים, חסרים. ואז איך היוצא ביום יהיה השם אחד ושמו אחד? איך נגיע לקידוש השם הגדול והנורא, הכולל, השלם? לכן הקדוש ברוך הוא הוכרח לפזר את הכישרונות, את המהות של כל הכישרונות שם בישראל, את ההתפרטות של חלק מהכישרונות שם אצל אומות העולם. אנחנו זקוקים להתפרטות החיצונית כדי ליצור את מעטפת החיים. הרכבת הקלה זה המצאה ישראלית? לא בטוח. וכו'. ואז ממילא, אומר הרב, ממילא כשאנחנו נהיה זקוקים לאומות העולם כדי להשלים את עצמנו מבחוץ, ממילא הצינור בינינו פתוח. ואז פנויה היא הדרך כלפי ההשפעה, שמה שאנחנו צריכים להשפיע זה מבפנים. אנחנו צריכים להשפיע עליהם שם קדושה, שם אלוהים, והם ישפיעו עלינו את מעטפת החול. אני אומר זה בשפה קטנונית לרגע. בסדר, עם ישראל בא לעולם ללמד שמה ישראל, השם אלינו, השם אחד. וביום ההוא, אלוהי כל הארץ יקרים, דרך עם ישראל. ואומות העולם באו ללמד אותנו מחשב ואינטרנט וכו', ואנחנו לא נגד מחשב ואינטרנט. אומר הרב חרל"פ בספר ממעייני הישועה, שהסוד והיסוד לכל איסורי גאולה, כל חבלי משיח, זה דבר אחד. יש שם פסקה שהוא קורא לה מהפכה בעולם. מה זה מהפכה? שבמקום שאנחנו נגלה את הקודש שבקודש, ואומות העולם את ה... את הקודש שבחול ואת הקודש שבחול, והם יגלו את החול שבחול, אנחנו באים בשם המדע והטכנולוגיה, והם צועקים על הוואקבר, ו-In God We Trust, הם ילמדו כביכול את האנושות אלוהות, ואנחנו נלמד מדע וטכנולוגיה, ואז מהפכה בעולם. אנחנו לא מביאים את שלנו, הם לא מביאים את שלהם, הכל מתהפך, ואז זה, וזאת התוצאה. זאת התוצאה. לך אגב, הקריקטורה הזאת של היהודי שנושא את ה... אותו נביא השקר שלהם, יש כאן משהו עמוק מאוד, שבעצם המקור של הקודש זה באמת בישראל. האסלאם והנצרות גנבו מישראל, זה גנב את העם וזה גנב את התורה ואת הנביא. אבל יש כאן עומק בקריקטורה הזאת. לצערנו הרב היא נכונה ביסודה. מה זה לצערנו? שמחתנו, אבל לצערנו. לכן צדדי כישרונות מוכרחים להיות חסרים בישראל. למה? כדי שאנחנו נהיה קשורים לאומות העולם, כדי שנשלים את עצמנו במה שחסר לנו. מה שחסר לנו זה החוץ, מה שחסר לנו זה חיצוניות החיים. יפיפותו של יפת באוהלי שם, ששלמה המלך בנה את המקדש, הוא השתמש בחוכמה ובחומרים של אומות העולם. זה בסדר גמור, ככה צריך להיות. אבל אתם עסוקים רק בחוץ, אין לכם שום כניסה פנימה. הרב מדייק בעין היה, דיוק נפלא. הגמרא מסכת שבת לגבי סוגיית חנוכה אומרת, כשנכנסו יוונים להיכל, טימאו כל השמנים. מדייק הרב, למה לא כתוב וו? היה צריך להיות כתוב, כשנכנסו יוונים להיכל, וטימאו כל השמנים. אומר הרב, לא צריך, אין צורך. עצם זה שהיווניות בחוכמתה וכו', ובמעשיה, נכנסה לתוך ההיכל, למקום שבו אין לה כניסה, זה עצמו תומה. לא צריכים לעשות כלום. הרי יש גם בבית המקדש, יש מה שנקרא מקום, סורג, שעד לשם נכנסים גויים. להבדיל אלף אלפי הבדלות, יש מקום שעד לשם נכנסים ישראל, יש מקום שעד לשם נכנסים כהנים, ויש מקום אחד, פעם בשנה נכנס כהן גדול ביום כיפור. יש מדרגות מדרגות בכניסה אל הקודש. לכן גם אומות העולם יש להם שייכות אל הקודש, אבל עד גבול מסוים. וישראל זה גבול אחר, זה ממד אחר לגמרי. בואו נקרא רגע לשון הרב לפני השאלות אם אפשר. אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז. אבל כדי לאחד במובן כללי גם כן את, את, את העולם עמם, כדי שתהיה אחדות מרוממה, כדי שהיא תהיה, כדי בכל הוא פיזר כישרונות ויצר כוח משיכה, אבל כדי לאחד במובן כללי גם כן את העולם עמם, מוכרחים צדדי כישרונות מיוחדים להיות חסרים בישראל. למה מוכרחים? כדי שיושלמו על ידי העולם. אני אומר את זה עוד פעם, אמרנו את זה גם בשיעורים הקודמים. יש איזו תפיסה ילדותית ושטחית, שלפעמים יש לה כיפה וזקן לתפיסה הזאת, שאומרת שהעיקר עם ישראל חי ובית ימותו הגויים. לא מעניין אותנו בכלל הגויים, מות העולם האנושות, X. לא צריך גניזה, פח. עם ישראל חי. אומר הרב, התפיסה הזאת היא מוטט ביסודה. כי אותם צדדי כישרונות שחסרים בישראל, בדווקא הקדוש ברוך הוא ברא אותם חסרים בישראל. זה כדי שאנחנו נצטרך את ההשלמה על ידי הגויים. וברגע שיש צינור פתוח בתוכנו, אנחנו באותו צינור איתם, וכלומר יש לנו חוג סגור משלנו, ואנחנו בצנרת הגדולה באותו צינור, ממילא, היות ואנחנו זקוקים להשפעתם, להשלמתנו על ידי צדדי החוץ שלהם, ממילא פנויה היא הדרך כלפי ההשפעה. ואז אנחנו נוכל להשפיע את האלוהות, שמה ישראל השם לשם אחד. הקדוש ברוך הוא ברא אצלנו סיכום, הקדוש ברוך הוא ברא אצלנו חוסרי חול, כדי שהצינור בינינו לבין אומות העולם יהיה פתוח, ואז נהיה זקוקים לחול שלהם שישלים אותנו, וממילא, יש כבר קשר, יש כבר יחס, ממילא פנויה הדרך כלפי ההשפעה, ואנחנו נשפיע עליהם את הקודש. הנה המשפט הבא. עוד פעם, מוכרחים צדדי כישרונות מיוחדים להיות חסרים בישראל, כדי שיושלמו על ידי העולם וכל נדיבי העמים, וכל זה למה? ובזה יש מקום לקבלה שישראל מקבל מהעולם, וממילא פנויה הדרך כלפי ההשפעה. אלא שהקבלה היא מבחוץ, וההשפעה היא מבפנים. כלומר, יש בעצם שלושה מצבים, רבותיי. מצב אחד, עם ישראל בצינור שלו, אומות העולם בצינור שלהם, אין שום יחס, שום קשר. זה לא השקפת התורה. אפשרות שנייה. עם ישראל ואומות העולם בתוך אותו צינור, אפשר לומר, שזורם זרם בתוך הצינור הזה. ישראל בחוג לעצמם בתוך הצינור הזה, מאוד קנאים לפנימיות הישראלית האלוקית שלהם, פנימיות החיים היא ישראלית. ומצד שני, יש צדדי כישרונות חסרים. בתוך הצינור, אומות העולם ישפיעו את הצדדים החיצוניים החסרים, את החול, ומילא פנויה דרך כלפי השפעה, אנחנו נשפיע את הקודש. זה המצב האידיאלי. מצב שלישי, שאולי זה המצב שאנחנו חיים בו היום. כולנו באותו צינור, אין שום היקף שמגן עלינו מבפנים, אין שום חוג מיוחד. התבלבלנו לגמרי ביחסי פנימיות חיצוני וקודש חול, עיקר תפל ישראל ומות העולם, והכל איזה מין שוק, איך קוראים לזה? שוק. יש איזה ביטוי כזה, שוק פתוח, איך קוראים לזה היום? לא, יש ביטוי כזה, שוק. איך? לא, שוק קורדי, יש איזה שם, שוק... שוק רמללות. בכל מכל כל, עוד מעט תמכרו בני אדם שם. ואז הם יעברו מלוד לירושלים ומירושלים הזה. כן. כן, לא, יש איזה ביטוי כזה, שוק... יש ביטוי כזה היום, בסדר. לא. הכוונה היא שוק כולם, אבל יש איזה שוק קורדי, לא קורדי. איזה מילה אחרת. בקיצור, אנחנו חיים היום, אולי בתקופה תרבותית או בתקופה היסטורית כזאת, שאנחנו חיים בעצם באותו צינור, לא ברור לאף אחד שנמצא שם בתוך הצינור מה תפקידו. אומות העולם חושבים שתפקידם זה לדבר בשם אלוהים, ואנחנו חושבים שתפקידם זה לדבר בשם חוכמות החול. ומהפכה בעולם. אבל כאן הרב מגדיר במדויק, טעות א', אנחנו לא בשני צינורות נפרדים. טעות ב', אנחנו לא בתוך אותו צינור מורבבים. אלא אנחנו בתוך אותו צינור, כשיש, אם אפשר לומר, בועה ישראלית ששומרת בקנאות על עצמה, בחינת החל, שלשם היוונים לא נכנסים, לשם אין כניסה, אין כניסת אומות העולם משם. ומצד שני, יש כל הזמן דיאלקטיקה, דינמיקה, בין אומות העולם שמשפיעות עלינו מבחוץ, כדי שאנחנו נשפיע עליהם מבפנים. זה המצב האידיאלי. זה המצב האמיתי. ולכן צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו. ויצר כוח משיכה, אבל כוליות הכישרונות בישראל, אבל צדדי כישרונות חסרים, כדי שהשפעתי מבחוץ, אבל אנחנו נשמע מבפנים. רבותיי, התמונה ברורה. בואו נקרא את זה ברשותכם בפעם אחת בריצה. סליחה. אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז. אבל כדי לאחד במובן כללי גם כן את העולם עמם, מוכרחים צדדי כישרונות מיוחדים להיות חסרים בישראל. כדי שיושלמו על ידי העולם וכל נדיבי עמים. אבל מה הקריטריונים, מה הגבולות, מה ההגדרות של כל זה? ובזה יש מקום לקבלה שישראל מקבל מהעולם, אנחנו חיים בשני צינורות מקבילים נפרדים. וממילא פנויה הדרך כלפי ההשפעה של אומות העולם עלינו, אל ושלנו עליהם. אלא שהקבלה היא מבחוץ, אנחנו מקבלים את צדדי החוץ של החיים, וההשפעה מבפנים, מהות החיים, אלוקיות החיים, קדושת החיים, את זה אנחנו משפיעים על אומות העולם לפי מדרגתם. זאת אומרת, כלומר, פנימיות החיים שלמה היא בישראל, ופה אנחנו לא זקוקים לשום הקרנה ולשום השפעה של אומות העולם. ואין צורך להיעזר משום כוח זר בעולם. וכל שלטון משרה בישראל, מקרב אחיך תשים עליך מלך, מלכות בישראל היא לא כמו מלכות אמריקה ולא כמו מלכות אירופה וכדומה. מלכות ישראל היא מלך ישראל שהולך עם ספר תורה לכל מקום. זאת מלכות ישראל באמת, זאת ההופעה הישראלית הנכונה. ואין צורך להיעזר משום כוח זר בעולם. וכל שלטון משרה בישראל, בין בקודש, בין בקודש שבחול, מבחינת כהן גדול ומלך, וכל שלטון משרה בישראל מקרב פנימיות החיים הוא נובע. זה המהות הישראלית נטו. כאן לאומות העולם אין שום התערבות. לא באוניברסיטה ילמדו אותנו איך לומדים תורה, ואיך לומדים תנ"ך, ואיך לומדים גמרא. זה לא התפקיד של האוניברסיטה. זה לא עניינם בכלל. הם רוצים לפאר את התורה, להוסיף מה שקורא הרמב״ם, רקחות וטבחות, ויוסיפו לנו קצת נתונים היסטוריים, ארכיאולוגיים, גיאוגרפיים, שלא מעלים ולא מורידים ביחס למהות, אבל קצת מפארים יותר את התמונה, ואם חד ושלום יתגלו איזה שהם סתירות, אז התורה תפתור את הסתירות האלה. לזה אנחנו צריכים, עד רבה, למה לא? אבל שום כניסה אל הקודש, בשום פנים ואופן, זה לא שייך בכלל לשם. רק רגע שנייה, זה לא שייך. הקודש הוא בתוך בית המדרש. נטו. הברוטו של החיים, את זה נלמד בפקולטה, א' ב' ג'. כל מה שקשור לחוכמות חול. או המעטפת של הקודש. עד רבה, אין לנו התנגדות ללמוד היסטוריה, מה קרה בתקופתו של רבי יהודה הנשיא, וזה בדיוק, זה דברים חשובים מאוד. שאלה מאוד חשובה אתה שואל, ולכן בספר עדר היקר לרב קוק יש מאמר שנקרא המחשבות. שם הרב מדבר דברים ארוכים וחשובים מאוד, שיש כל מיני סוגים של מחשבות. שם הרב מדבר אפילו על מחשבות על דבר האלוהות, מה שנקרא פילוסופיה בטעות, כן, שכמו אריסטו ואפלטון וכדומה. ואומר הרב שיש לנו מה לקבל אפילו בדבר המחשבות האלוהיות. אבל אומר הרב, תמיד בעם ישראל היו שלוש גישות. חלק לצערנו, אחת לשמחתנו. גישה אחת שקיבלה את הכל מאומות העולם. כל מה שאומרים נכון. גישה שנייה שלא קיבלה כלום מאומות העולם. כל מה שאומרים לא נכון. גישה שלישית שידע לקחת את הנכון ולסלק את הלא נכון. וזה הרמב״ם. זה הרמב״ם. כדאי לקרוא שם את המאמר שנקרא מחשבות. אולי כדאי לקרוא אותו עכשיו, לא יודע אם נקרא את כולו, אבל משהו. עדר היקר, מישהו רואה? שינו פה את הספרייה. כדאי מאוד, מומלץ לשיעורי בית ממש, לעבור על המאמר הזה. מאמר לא ארוך, עמוד וחצי, אם אני זוכר נכון. זה מופיע אחרי מאמר הדור. יש מאמר העונג והשמחה. הפחד, אחר כך המחשבות, זה לא עמוד וחצי, זה שלושה עמודים וחצי. אני קורא. עמוד קוף קף ב' עד קוף קף א'. המחשבות הרוחניות. שימו לב, זה לא רק המחשבות, הייתי אומר, של מדעי הטבע, או אפילו לא רק המחשבות הנפשיות, כלומר פסיכולוגיה. אלא כאן דובר על המחשבות הרוחניות, על דבר האלוהים, תכף נראה. המחשבות הרוחניות מתחלקות ביחוסן לחלוקת עמים בשלושה חלקים כוללים. יש שלושה סוגים של מחשבות רוחניות. ישנן מחשבות כלליות גדולות וקדושות שאינן נוגעות בכלל בנחלת כל גוי ואומה. יש מחשבות רוחניות שהן מחשבות כל כך כוללות, כל כך יסודיות ועקרוניות, שהן לא שייכות דווקא לעם מסוים או להוגה דעות מסוימים. בגלל שמחשבות מאוד כוללות, מאוד כלליות של כל ההוויה, העולמות, המין האנושי בכלל, אז זה מחשבות שהן מחשבות מאוד מאוד כוללות. שאינה נוגעות כלל בנחלת כל גוי ואומה. וכוח המלך, כלומר, ביחס למחשבות האלה, לא משנה איזה אדם חשף את המחשבות האלה. כי הנגיעה הלאומית האישית שלה הוא שייך, היא לא נוגעת במחשבות האלה בכלל. כי זה משהו מאוד מאוד כללי. אז אישה לשאול בצדק, רגע, איך אני יודע לחלק בין שלוש לצוגי המחשבות אם המחשבה היא המחשבה הזאת? לכן באמת היו הרבה מלחמי ישראל אומר הרבה המשך, שהתנגדו. אמרו, רגע, אני לא יודע לחלק מחשבות כוללות שכלל המין האנושי. לכן או, היו כאלה שפסלו את הכל. אבל אומר הרב מצד המהות, ישנן מחשבות כלליות גדולות וקדושות, זה סוג אחד, שאינן נוגעות כלל בנחלת כל גוי ואומה וכל חכמי לב. סליחה, שאינן נוגעות כלל בנחלת כל גוי ואומה, פסיק. וכל חכמי לב וכל קדושי רוח שבכל האדם אשר על פני האדמה, שווים בהם לטובה. מביאים מקור בתנא דאליהו, מעיד אני עלי שמיים וארץ, אומר אליהו הנביא, בן ישראל בן נוכרי, בואי, בן איש בן אישה, ובן עבד בן שפחה, הכל לפי המעשה שהוא עושה, כך רוח הקודש שורה עליו. זה מקור מי שרוצה לכתוב, תנא דאליהו פרק ט', או מקור שני עבודה זרה דף ג', אומרת הגמרא, כהנים לוויים וישראלים לא נאמר, כרגע נעזוב ביחס למה, אלא האדם מלמד שאפילו נוכרי ועוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול. זה ביחס למה? ביחס למחשבות האלה. הדברים הכלליים הללו מצד איזוז גובהם אינם מקבלים שום שינוי מצד המצב של האדם המשיג אותם. אז לא משנה מאיזה מקור הגיעו המחשבות האלה. ולכן, כיוון שאדם מגיע לכוון דעתו כלפי מעלה במובן הנעלה והנשגב, שבשביל כך אפילו אותם שאינם מכירים לא את ישראל ולא את אביהם שבשמיים, קוראים לשם אלוהי עולם, ריבון כל עולמים, אלא עד אליה. טוב, בואו נדלה. סוג הדברים מצד עצמם יראו ומשלימים, ואינם משתפלים, אני קצת מדלג, לרדת להסיק עמם איזה צביון חברותי מיוחד. ומזה נהגו, ומזה המין, נהגו גדולי הדורות מעולם, לקבל באהבה את הנאמר מן החסידים והחכמים שבכל אומה. והרמב״ם שלקח מאריסטו ואפלטון, לקח את אלה. הסוג המחשבות הזה, אף על פי שיש כאלה שגם בתקופת הרמב״ם התנגדו לו, ולא צריך להגיד שחלק שרפו את ספרה וכו' וכו'. הרמב״ם, חיי הרמב״ם לא היו קלים בכלל. כל חכמי המקובלים שידעו את הסוד הזה והייתה להם תפיסה יותר כוללת, ולכן גם היו שייכים לחומות אומות העולם, כל חכמי המקובלים לאורך הדורות חייהם לא היו קלים. כלומר, היו כאלה שלא קיבלו את שיטתם. הרמח"ל חייב לא היו קלים, רבי חיים ויטל חייב לא היו קלים, וכולי, זה הדרך. הרב קוק חייב לא היו קלים. מה זה לא היו קלים? לא היו קלים באמן הזה שהיו התנגדויות לתפיסת העולם המרחבית הזאת. היום אנחנו יודעים מי לנו כרמב"ם, מי לנו כרמח"ל, מי לנו כרבי חיים ויטל, מי לנו כרב קוק. זה סוג אחד. יש סוג שני של מחשבות רוחניות. עוד מין שני יש, שבעצם הדברים, עצמיות הדברים, המהות של הדברים, אינם כל כך כלליים, עד שאין הפרש באיזה שפה ולשון ומאיזה בין ומה שיאמרו. אבל, ומכל מקום הם סמוכים לרגשי לב ולהשפעות מעשיות. זאת אומרת, הדברים מצד עצמם הם מהותיים, אבל יש שייכות לדברים האלה לרגשות, לאדם. וכאן כבר יכולה להיות השפעה בין האדם לבין המחשבה שלו. באופן קרוב, עד שהם משתנים מצד הסגנון שלהם לפי תוכנה של כל אומה, לפי דרכי ומחשבותיה. כאן אנחנו צריכים לקלף את הסגנון החיצוני, ולקחת את התוך המהותי שהוא תוך כללי. על כן הדברים הללו הם צריכים להיות מיוחדים מישראל, שלא לערבב את הסגנון המיוחד הטהור שלנו בסגנון זר. זה לא לערב צולמה וצולמה דארמה, לא לערב את הצלם הישראלי בצלם הגוי. ולפעמים, אומר הרב, אם מצאו גיבורי חיל חכמי לב בישראל, שידעו או ידעו לסנן וזכך את התוך הפנימי השווה בעצם, לסלק את הסגנון הגוי, לתת לו צבע וסגנון ישראלי, ולקחת את התוך הכללי, השווה בעצם להביאו יפה בסגנון הישראלי המיוחד והטהור, ואז היא לברכה, כי אותה הברכה שבאה בכללות על ישראל מהגרים המעולים, וכו' וכו'. יש גם כן מין שלישי של מחשבות, של אמת ושל קדושה, של מיוחדות דווקא לישראל. לא רק מצד הסגנון, כי מצד התוכן והפנים. ומי שבא לערב בדברים הללו נטיים של חוץ, הרי הוא מערבב ופוגם. לאלו לא יועיל שום שינוי צורה, שום יפוי סגנון. מצידן איננו עם לבדת ישכון ובגוי מית חשב. יקרה, יש מחשבות אלוהיות כלל אנושיות, גם בתוכן גם בסגנון. יש מחשבות כלל אנושיות בתוכן או בסגנון צריך כילוף. יש מחשבות אלוהיות רק ישראליות. אומר הרע, אומנם הרגל גדול בקיאות מיוחדת, תראו איזה הגדרות, כל מילה פה בשקע הקודש, הרגל גדול בקיאות מיוחדת וחריפות מורגלת, צריכה היא המחשבה שתוכל לבקר, כלומר לבחון, להבחין, לבקר בבירור בין אלה החלקים, שלא להחליף מין בשאינו מינו. על כן, נמצא בין גדולי הדורות בישראל, אחרים משתמשים מכל הבעלי אדם מטובי חכמי האומות. אפילו בדברים היותר נפגבים. ואחרים בורחים מזה לגמרי. ואחרים שומדים בתווך, נוטים לכאן ולכאן, מקרבים בימין ומחליקים בשמאל וכו' וכו'. חשוב מאוד. טוב, מי אנחנו שנדע לעשות את הבירור הזה? אבל אם הרמב״ם עשה לנו את הבירור הזה, והרמב״ם למשל בהקדמתו לשמונה פרקים אמר, שמע אמת מי שאמרה, אני לא אכתוב לך שזה דברי גמרא וזה דברי אריסטו. כי את אריסטו תזרוק לזה, ואת הגמרא אתה תיקח בשתי ידיים. לכן שמע אמת מפי שאמרה. הרמב״ם היה מאוד עקרוני בזה. בסדר? בואו רק נסיים את הפסקה שלנו. אם כן, פנימיות החיים שלמה היא בישראל, אין צורך להיעזר משום כוח זר בעולם, אני מדלג, ולחיצוניות החיים מזדמן שצריך דווקא, שצריך השלמה דווקא מבחוץ. יפיפותו של יפת בו על השם. אבל סיכור ומשפע פנימיות החיים, כנסת ישראל היא רק משפעת ולא מקבלת. השם בדד ינחנו ואין עמו אל נחר. רבותיי, רואים את המבנה של פסקאות א' ב'? בסדר? יישר כוח, שנה טובה, קציעה וחתימה טובה. ניפגש בעזרת השם אחרי החגים בפסקה ג' בעזרת השם.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.